יום שלישי, פרשה סתיו. תוכנית מלאה וקדושה, רבותיי. סיפורים, מדורים נפלאים, מדורים הקבועים. אתם מוזמנים, הפותח בכל יום. אנחנו מתחילים. בעלון איש לרעהו מביאים שם מהספר שרה פרירה על הג'יבין הרוב. פעם אחת באחד ימי חול המועד פסח, שהג'יבין הרוב הבית שלו עמה במבקרים, הוא יושב בראש השולחן, משוחח בדברי התורה עם אחד האורחים, פתאום הוא עוזב את השולחן, עוזב את הקהל, קם, נכנס למטבח וסוגר אותו. אף אחד מהאורחים כמעט לא שם לב, אבל בכל זאת, אחד מהם הבחין לשני אברכים שיצאו מהמטבח, ואחריהם גם הרב מצ'יבין ששב למקומו. התברר ששני האברכים האלה שביקרו אצלו בבית רצו לראות את המטבח של הרב בפסח ולמוד איך הוא נהג דברים שונים. אבל הצ'יבין הרב הבחין בכניסתם בזווית עינו, והוא הבין מיד מדוע הם נכנסו למטבח. לכן הוא ניגש מיד וסגר את הדלת מאחוריו, כדי שאנשים לא יבחינו שהוא מאיר להם. וכך הוא אמר להם, כל השנה לא ראוי להיכנס למטבח של השני, כל שכן בפסח. גם כשהוא יעיר למישהו, קצת בעדינות, כדי שלא ישימו לב, שלא יפגעו. הנהגה של גדול הדור. ואנחנו מגיעים לפניני הפרשה, אומרת התורה על המזבח כל הלילה עד הבוקר. באלון הנפלא נר לשולחן שבת, מביאים מתוך ספר זיכרון דגל מחנה ראובן, על הפוני מז'רוב, שהגיע פעם לספריית הרמב״ם בתל אביב, והוא ביקש לשאול את הספר שילטה הקיבורים שעוסק בעיני קודשים, בעיני קטורת, בסני קדוש. אותו ספר נתפס במנטובה בשנת שילטי, מעל 400-500 שנה בערך. והוא סיפר להם שפעם כשהוא היה בכפר קטן בליטה בשביל לאסוף תרומות לישיבה, אז הוא נאלץ בגלל שלג כבד ללון שם. הוא שאל את בעל האכסניה אם יש אצלו איזה ספר כלשהו. אז האיש טרח, הוא מצא בעליית הגג שידור קורבן מנחה ישן והביא לו את זה. אז הרב אמר לו, אם מצאת את זה, תחפש לשוב, אולי תמצא עוד. טוב, עלה האיש חיפש ומצא ספר נוסף, הספר שילטה גיבורים. למחרת, בא לאכסניה דפק על הדלת להעיר את הרב. כשהרב פתח לו את הדלת, הוא התבונן בו ואמר, אני רואה שכבוד הרב לא ישן בכלל. וכל הלילה נשאר ער ולמד בספר. אז הוא שאל אותו, מניין לך? אמר לו, יש לי עיניים, אני אתמול מילאתי אותם נורא בנפט, ועכשיו לא נותר בו שום דבר. אמר הרב, וכן, למדתי כל הלילה בספר. אבל לא הספקתי לסיים אותו, נשאר לי עוד כמה עמודים. המשיך הרייב וסיפר, המשיך הפוני ברודי וסיפר שבא לאכסניה נתן את הספר במתנה, וכשיצא מפוני ביץ' הפעם האחרונה לקחתי את הספר, אבל במהלך הלימודים זה נאבד. ובאתי לבדוק אם הספר ברשותכם, אני רוצה לשאול אותו לזמן מה. ואכן הספר היה בספריית הרמב״ם, אבל בגלל שהוא היה נדיר אז הוא לא עמד להשאלה. אז את הספרן, הרב ראובן אליצור, פנה למנהל של הספרייה ואמר שהוא נותן את המשכורת שלו כרבון לספר. והספר הושאל לפוני מז'רוב למשך חודש. עניין הדיון, רבותיי. כלים שמצופים ממייל, יש אומרים שלא שייך להכשיר אותם בעגלה, ויש אומרים שגם ליבון לא מועיל להכשיר אותם. יש החמירו רק בנוגע לחומר. והתנור הביתי שמצוי בזמננו, שמצופה מייל, מחלקו הפוסקים בקשר לאופן הניקיון שלו לפסח. יש אומרים שאם קיימת בו מערכת ניקיון עצמי, שבהפעלה מתחמם התנור בחום גבוה במיוחד, אפשר להכשיר בניקיון כזה, ואם לא, אפשר להכשיר אותו בליבון. ויש אומרים שגם אם הוא לא מתחמם בחום גבוה במיוחד, אפשר להכשיר אותו על ידי זה שמפעילים אותו לכמה שעות. יש אומרים שאפשר להכשיר אותו על ידי ניקוי בחומר חריף, והפעלתו בדרגת החום הגבוהה ביותר למשך שעה. שיטה נוספת שאפשר להכשיר אותו על ידי הפעלה בחום גבוה ביותר למשך שעה ולצפות את הנור בנייר כסף, או לחילופין לצפות את המאכלים שמוכנסים לפתחו בפסח בנייר כסף. קניין חוכמה בפרקאו ורבותיי. אומרת המשנה, הווה ממעט בעסק ועסוק בתורה. הבאר הפרשה מופיע מייסל, בחור בישיבה בכפר חסידים. פנה למשגיח, הגאון לצדיק רבי אלוקיין, זכר צדיק לברכה. והוא אמר לו שחושב לעזוב את הישיבה, לעבוד, להרוויח כסף. שאלת המשגיח למה? למה החלטת ככה? אמר לו אותו בחור שהוא בקרוב בעזרת השם, יתרס, יקים בית בישראל. בעזרת השם יוולדו לו ילדים. הוא יצטרך לפרנס אותם, אז הוא רוצה להתחיל כבר מעכשיו לחסוך כסף. שאל אותו המשגיח, מי הבטיח לך שתמצא את זיווגך ותמצא בהם ותנסה? ענה לה הבחור, הרי כולם מתחתנים ברוך השם, למה אני שונה מכולם? אני מאמין שגם אני להינסה בבואי. שאל אותה המשגיח, ומי אמר שיוולדו לך ילדים? אז הבחור ענה את הרובת. האם המשגיח מקלל אותי חלילה? הרי זה דרך העולם של אנשים ילדים ילדים, ואני מאמין שגם לי יהיו ילדים בעזרת השם. ולכן אני רוצה לעבוד כדי לפרנס אותם. אמר המשגיח, אמר לו, אתה מאמין שמי תתחתן, כמו שכולם מתחתנים. אתה מאמין שיבלדו לך ילדים, כפי שלכולם יש ילדים. ורק בדבר אחד אתה לא מאמין, שהקדוש ברוך הוא יזמן לך את הפרנסה שלך, כפי שהוא מזמן את פרנסתם של כל באי עולם. עד כאן בעניין הזה. סיני הפרשה, אם על תוידו יקריבנו, בעלון הנפלא קייל טרויג, הופיע שם על מורון הגריל שתי מזכר צדיק לברכה, שהיה נוהג יום יום להודות ולשבח לרבן שלום על כל החסדים שעשה איתו. והוא היה אומר, הנה כל המשפחה שלי נהרגו בשואה, אני היחיד שנשארתי. ובמה כלי עברתי את הירדן הזה? הוא היה מתרגם מים התיכון. ואתה השם זיכית אותי להקים משפחה. יש לי חתנים תלמידי חכמים, כאלה גדולי תורה, בנים חשובים מאוד. לא רק זה, השם זיכה אותי להוציא ספרים. כמה שהשם היטיב איתי, כל חסד. הרי יש גדולים ממני, המשיך הרב סימן ואומר, שאני לא מגיע לקרסוליים שלהם, ולא זכו לחבר ספרים. ואיתי השם כל כך מיטיב, לא לפי מה שמגיע לי. וגם כמה אנשים בגיל שלי, אין מי שיעזור להם. ולי ברוך השם, הבנים שלי, הנכדים, הנינים, כולם עוזרים לי. לפעמים הוא היה פורץ בבכי ממש, בכל שם הצליח לדבר. והיה מרים את ידו והיה אומר, כמה חסדים השם עושה איתי. כמה אני צריך להודות להשם. הנה, הוצאתי ספרים ועוד דברים טובים. ומה אני משיב לו? כל כך אני צריך להודות כמה חסד השם יש, שבמקומות שונים שאני מופיע לדבר יש חיזוק. אדם לא מתבונן, היה אומר הרב שטיימן, שכל הבריאה חסד, והאדם בכל מצבה הוא חסד, בכל זאת. ובכל זאת הוא מתעונן תמיד ורוצה עוד ועוד וחושב שמגיע לו. והאמת, מה מגיע לו, היה אומר הרב שטיימן, שום דבר. בליל שמחה סטוירה, הוא דיבר על זה שהקריאה, תשע"ג זה כבר היה, הוא דיבר על זה שהקריאה קשה לו, אבל הוא מיד המשיך ואמר, אבל ברוך השם, אין לי טענות. אני רק מודה לקדוש ברוך הוא על כל החסדים שעשה איתי. כך למשל שזכיתי ללמוד בישיבה בכפר סבא, ללמד, ואחר כך בשביקתנה של פונוביץ', כל חצי שעה מרים את ידיו והיה אומר, בכל חנוך, כמה אני צריך להודות להשם על כל החסדים שהוא עושה איתי. הוא פירט את הספרים שחיבר על הגמורה ועל החומש ומוסר. באופן מיוחד הוא היה מדגיש את הספר על התפילה שהוא זכה להוציא. פעם הוא דיבר כמה חסדים קדוש ברוך הוא עושה איתו, ואמר בתוך הדברים, שמיום הולדתי אני מוקף את החסדים. כדוגמה, הוא אומר, היו עסקנים שניסו לשחרר אותי מהצבא הפולני. אילו היו מצליחים, הייתי נשאר. רק קורה איתי מה שקורה לכולם, אבל כיוון שהם לא הצליחו, הייתי צריך לברוח לשוויץ. ככה ניצלתי. לכן הוא היה אומר, עד של שכני הרב טרלדון, זכר צודיק לברכה, שהוא נשלח לסיביר, וכל המשפחה כל כך בחור והצטערו, ובסוף דווקא אלה שנשלחו לשם, אין נצלו, ואלה שלא הלכו לשם, כולם נהרגו. אין לתאר ככה, איך היה נראה המראה, כשרבינו פרץ לבכי ואמר, מה אני אענה לקדוש ברוך הוא, שכל כך הרבה טובה, שכל כך הרבה טובה הוא עושה לי, ומה אני החזרתי לו, כמה אני צריך להודות להשם, אין אחד בעולם שקדוש ברוך הוא עושה לי מוחסת כמו שעושה לי, ומה אני משיב לו, ככה היה מסיים בבכי. דף היום מבעל אוכל רבותיי, הוצאת נעל ברשות רבים, שיש בתוכה ריפוד, ומה הדין בנעליים פתוחות כגון על הבית, על זה ועל עוד דברים שקשורים לדף היום, דף היום מבעל אוכל, תוכלו לשמוע בשיעורו של רבי הרב זילברשטיין, שלוחה אחד, הנאה מובטחת. בואו נלמד גם אנחנו נושאים שקשורים לדף היום מבעל אוכל. בעבר היה מקובל להניח קש לתוך הנעליים כדי לרפד אותם. וכתבו הפוסקים שמותר לצאת בשבת לרשות רבים עם נעל סגורה שיש בתוכו קש. אבל אין להקל בכך אלא רק בשעת הצורך, כי הדבר עשוי להיראות כערומה, על מנת להוציא את הקש לצרכים אחרים. אבל נעל שיש בתוכה מדרס אורתופדי, מה שנקרא רפידה נגד זהה או ספינה, וכיועץ בהן מותר לצאת איתה לרשות רבים בשבת, כי ברור לכל שהאביזרים האלה נכנסו לנעל אך ורק וזו חליפה. נעל פתוחה, כרוב נעלי הבית שנצויות בימינו, אסור לצאת איתה לרשות רבים כשבתוכה אחד מהאביזרים האלה, כיוון שהוא עשוי לנשור מתוך הנעל ברשות רבים. ואז קיים חשש שאיתו והתלטלו אותו ארבע אמס. ונחלקו הפסקים אם מותר לצאת עם כזאת נעל גם בלי אביזר בתוכה. כלומר שקיים חשש שהיא עצמה תשמט מרגליו. ואנחנו מגיעים למדור הנפלא דאפרים, אנחנו ממשיכים למדור הנפלא דאפרים מבעל אוכל. חפתים שמשמשים לרכיסת הראויות שבשרבולי החולצה, כן, במקום כפתורים, אורו הפסקים שנחשבים כחלק מהחולצה. ומותר לצאת איתם בשבת לרשות רבים, למרות שהם לא מחוברים לבגד. ויש מי שיתיר זאת, גם כשהוא לא רוחס בהם בפעל תלולות, והם מושחלים רק באחת תלולות. חן חגורה שמושחלת בלולות הבגד, וכל שכן חגורה שתפורה במרכזה לבגד ומחוברת אליו באמצעות כפתורים, כיוון שהיא מושחלת בבגד בקביעות או מחוברת אליו, נחשבת כחלק ממנו. ומותר לצאת איתה לסורבים גם כשהוא לא חגור בה. אבל חגורה שלא מושחלת בלולות ולא מחוברת לבגד, כגון גרקל, מותר לצאת איתה לסורבים רק בחגירה מודקת, ולא בחגירה רפויה. מחשש שהיא תפול מעלה בלסורבים, ואז יש חשש שהיא יטה ויטלטל אותה 400. בזמן חז"ל היה מצוי השימוש בפלפל מזן מסוים או גרגיר מלח כרפואה למחלות מסוימות של הפה והשיניים, באמצעות זה שמחזיקים אותם בחלל הפה. וחז"ל התירו את הנשיאה שלהם בפה בשבת ברשות רבים, שהן היו מונחות בו מערב שבת. בהקשר לזה, הפוסקים דנים בקשר לנשיאת תרופות ברשות רבים בשבת, שהחולה עלול להזדקק להם בדחיפות, כגון זריקת אינסולין למשל, לחולי סכרת. יש מי שהותיר להוציא את התרופה בשיני בלבד, למקום שלא מוגדר כרשות רבים דאורייתא, במידה וההליכה היא לצורך מצווה. הוא יקפיד שלא לעצור מהלך ההליכה, אבל בהיעדר התנאים האלו, אין לצאת עם התרופה, כיוון שבניגוד לתרופות הנ"ל, התרופה הזאת היא לא משמשת את מי שנושא אותה בשעת הנסיעה. אני זכר רבותיי ממה שלמדנו אתמול, אסור לאישה ללכת ברשות רבים כשהיא נעולה בנעליים שטרם לבשה אותם והבידה שהן מתאימות למידה שלה. בדיקת הנעליים בחנות בטרם רכישתה די בה כדי להתיר את ההליכה בהם. אסור ללבוש לשבת ברשות רבים פריטי ליבוש שעשויים לעורר גיחור, מחמת שהם משונים במראה שלהם, כשהם קרועים או כשהם לא מתאימים בכלל לגיל של האדם שלובש אותם וכדומה. טבעת רגילה, מדאורייתא מותר לאישה לעונד אותה בשבת בשביל סוהמים, אבל מדרבנן, מדרבנן זה אסור, כמו כל תכשיט אחר, שאישה עשויה להסיר אותו על מנת להראות אותו לחברותיה. נזכר רבותיי במה שלמדנו לפני 100 ימים. גוי שעשה מלאכה בשבת לצורך ישראל, וגוי כאחד, אם אין הוכחה שהמלאכה נעשתה לצורך אדם מסוים, כגון פועל בבית מלון שהפעיל את התאורה בכניסה למלון, בדרך כלל יש להניח שהמלאכה נעשתה לצורך רוב הנמצאים במקום. כך שאם רובם ישראל, אסור להם לעצמם מלאכה, ואם רובם גויים מותר. מי שמתגורר בבניין רב קומות שגרים בו יהודים וגויים, והגויים מפעיל את המעלית בשבת. יש אומרים שזה נחשב שכוונת הגוי לצורך עצמו בלבד, ומותר לישראל לעלות איתו, ויש עשרים, כיוון שלדייתום, כוונת הגוי אין לצורך עצמו ואין לצורך ישראל. ולמעשה, יש ללמוד ביסור בדבר, משום שבמקרים רבים, הזרם מוגבר על ידי הקובץ של אדם נוסף, ומטעמים נוספים. עד כאן, בעניין הנפלא של הדף היומי בעל אוכל. ואנחנו מגיעים למדור הדף היומי בבלי. כיצד ייתכן שנקנה רק לגוי, אבל לא ליהודי? והאם אדם אחראי על כשרות המזון שאוכלים הפועלים שלו? ועל מי נאמר ישבור ותבוא עליו ברכה? על כך ועל עוד דברים נפלאים ומעניינים נלמד היום במסכת עבודה זו רדף סמך ג' ובשבילך שתיים, שם תוכלו לשמוע את הדברים הנפלאים של רב אליהו אורנשטיין, איך הוא מוסר שיעור בתמצות ובקצרה, בצורה בהירה וברורה, לדף רמי בבלי. הנאה מובטחת. עכשיו רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפצים בחיים חפץ חיים יומי. בסעיפים הקודמים למדנו שגם לשנור שיש בו דברים ניכרים ממש, רמז, מותר רק להאמין לו. ימין במה לדון אותו לקראת זכות, אבל לא לספר את זה לאחרים. וגם אסור לסמוך על היתר הזה, להפסיד אותו בממון או להקוד אותו חלילה. בסעיפים שנלמד היום, כן, אנחנו עובדים בכלל זין, סעיפים י' ג' ד' משך החפץ חיים בעניין הזה והוא כותב. ולפעמים ניתן רשות לבית דין לפני צורך שעה. הוא מביא דוגמה, כגון שאחד בא לצוק לפניהם על דבר גניבה, והוא משער בוודאי בדברים הניכרים ממש, שפלו נגנב ממנו חפץ. וגם הבית דין רואים את הדברים הניכרים, או שעדים העידו לפניהם על הדברים הניכרים. ניתן להם רשות להקותו, אבל ליחיד, או אפילו לבית דין, רק שלא נתברר להם הדברים הניכרים, כי אם על ידי התובע, לא ניתן רשות לזה. ככה אומר חרוץ חיים. אז למעשה רבותיי, הדברים מצויים ונוהגים למעשה. במקרים שמתעורר אצל אדם חשד, מחמת אובדן כלשהו, על פלוני שגרם לו נזק. הוא מחליט לעשות דין לעצמו, לתפוס ממנו ממון, ללחוץ עליו באמצעים אחרים. בדברי חפץ חיים יבהר שזה אסור, וכפי אחד הדוגמאות שהוא מביא לכך, שהיה לו עזק גדול בעסקה, ויצא קול על אחד שהוא עשה לו את העזק הזה, ויש על זה דברים ניכרים ממש. מכל מקום, אסור לתפוס ממנו המון, אפילו שלא בעדים משהו זה. כל זמן שלא נתברר הדבר, רק יכול לטבוע שילך איתו לדין. עד כאן, המדור הנפלא, חפץ חיים יומי. ואנחנו מגיעים למדור המוסר היומי. חפץ חיים בספרו תפארת סודום אומר ככה, פעמים רבות אנו מוצאים אנשים שמוגדרים כשומרי תורה ומצוות, שהפרנסה שלהם כרוכה בעבירה על איסורים שונים דרך קבע, וגם בהחטאת אחרים לאיסורים. ואחד הסיבות שאנשים אלו מקהילים בדבר, בגלל פיתוי היצר, שאם הוא לא יעשה כן, תחסר לו פרנסתו להחשות נפשות ביתו. וזהו חיסרון באמונת ההשגחה, כי ידוע שקדוש ברוך הוא זן ומפרנס לכל העולם כולו, מדרותיו של האדם קצובים לו. מראש השנה, והקדוש ברוך הוא הרי לא קצה פרנסתו בדרך ייסור, אלא בדרך חתר, ורק הוא בעצמו מחליף אותו לאיסור. אנשים כאלו בוודאי נחשת אצלם האמונה בשכר ועונש, וחושבים שהעולם הוא אשל אבקר. ומה שיוכל להכניס בידו, הוא שלא, וכבר אמר הנביא צפניה, פקדתי על אנשים הקופים על שמריהם, אומרים בלבבם, לא יטיב השם ולא ירע. והיה חילם במשיסה ובתיהם לשממה. ואם אמנם יראה על חברו שתתבסף פרנסתו עבור זה, ידע כי ההשפעה הזאת היא לא מהשפעת אלוקים, רק אם מקום אחר יעלך. והוא מחליף עולם עומד בעולם עובר, ועתיד ליתן הדין על כך פעם בפעם. וגם הקצב הזה מרחוב אתכם לא יישאר אצלו, כי יובד לבסוף בעניין רע, על ידי מחלות תושר סיבות, נכונה לצד. ואנחנו עוברים לעודור פרשת שבוע, ויאס, ארוין ובונוב, את כל הדבור משפציב השם ביד מוישה. בדברי שיח, ובא סיפור שלפני חצי שנה בערך, כזה נכתב, יהודי תושב ארצות הברית התקשר לאחד מתקרובי רבינו אגף קניאצקי שליטה, שמשמש אותו יהודי כראש כהן חשוב בבני ברק, בסיפור הבפיו. יש לו עסק גדול ומצליח. יום אחד הוא מקבל תביעה מאחד העובדים על סך של $500,000. הדבר שהוא כלל לא עשיתי, הוא פשוט רצה לנצל בהצלחה שלי בעסק ולנסות להוציא ממני כסף. מיד פניתי לבקש ברכה ממורן שרת הערב, ואכן ברכה לי במפקת וברכה להצלחה. טוב, לאחר מכן הוא הגיש נגדי בקשה לבית משפט, הדין נקבע לכפתח את הערב. כששלחתי לספר את לרבים ולבקש את ברכתו, מיד שאין שכתוב שמי שיש לבין מאקום, שיהיה בכל לשדר, זה דורך אותי שוב. לפני שבועיים הגיע עורך דין בשם אותו גוי שתבע אותי כדי שיסכים לפשרה עם רשימה, שאני אשלם סך של $200,000, והוא יוריד את התביעה ממני, אבל אני לא הסכמתי לסכום הזה, הסכמתי לשלם רק $100,000. שלחתי שוב למורו שליטה מה לעשות, מורו לא התקין לפשרה ואמר הולכת למשפט. כמובן חששתי מזה מאוד, אבל הרגשתי מונה חזקה בדברי הצדק, וזה נשמע לי את הכוח להתכונן למשפט. בשבוע שעבר, ביום שלישי, יום לפני תאריך למשפט, הוא אומר, ניגש העורך דין של הטובה, ביקש שאני אסכים לשלם רק $18,000, והם מוכנים למשוך את התביעה. ואני הסכמתי. הסכמתי מיד, כיוון שלגשת למשפט, היה עולה לי הרבה יותר, רק ההוצאות עבור המשפט. ומיד שלחתי לספר את זה למורן. כשהרב שמע את זה, הוא חייך. הוא אמר, זה מגיע לו. שאלו אותו למה, הוא אמר, כיוון שהוא מציית למה שאמרו לו. ולסיום אנחנו מגיעים למדור התחזקות היומית, לנכוחה של תורה מובה, שמורן הבריס קרוב, בחודשים האחרונים לחייו, אמר כמה פעמים לבנו הגדול ובשובר, חפ הרעין מצווס כיבוד אב, תחטוף עוד מצוות כיבוד אב. משתדל אם כן לנצל את הימים האלו שבהם ההורים זקוקים יותר לעזרה, כדי לאסוף זכויות רבות בכיבוד הורים. עד כאן דברנו להיום רבותיי, שיהיה המשך הצלחה, בשאר העניינים ובכל העניינים. שיהיה יום טוב לכולם ובשורות טובות. נשתמע מחר, ללמוד דברים מעניינים, מחזקים ומועילים. יהיו שלום.